אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם, מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה. אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. זכינו שבשבועיים האחרונים התוכנית שלנו מתקיימת מיד לאחר התוכנית המרתקת והמחזקת שממש עכשיו הסתיימה, של מנכן הרדיו הרב אבי רוזן. אז אני מבקש גם לאחל לך דרך צלחה בתוכנית החדשה והנפלאה הזו, וגם להודות לך, הרי זה מגדיל לי את הכמות המאזינים. אז שיהיה בהצלחה. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה ובכלל בתקופה כעת. יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לחברים היקרים שלי כאן, צוות ההפקה המדהימים, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים כבר עכשיו להתקשר 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה. ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי 055-333-9393. אז בואו נצא לדרך. לפני שאני פותח בסיפור השבועי שלנו, אני רוצה לשאול אתכם המאזינים שאלה מעניינת. בואו תנסו לדמיין לעצמכם, אני כעת נותן שידור. מה נראה לכם אני ארגיש? לא יצויר שאני יודע שאף אחד מכם לא באמת מתייחס לדברים שאני מדבר כאן. או אף אחד מכם לא לוקח ברצינות את מה שאני מדבר כאן. איזה הרגשה לדעתכם תהיה לי? יותר מזה, בואו נתאר לעצמנו מה יקרה אם מראש אני יודע את זה. אני עכשיו מדבר ואני מראש יודע שאף אחד לא מעניין אותו, לא מקשיב, לא חושב, אלא כאילו עובר לידו כזה. איזה הרגשה לא נעימה תהיה לי? וכאן אני רוצה לבוא ולשאול אתכם שאלה בדיוק באותה צורה. איזה הרגשה הייתה למשה רבינו שמראש הוא יודע שהוא אמור לדבר לפרו, והוא יודע שפרו לא ישמע לדבריו? שהרי אומרת התורה, אתה תדבר את כל אשר הצווך, ואני אקשה את לב פרו, ולא ישמע אליכם פרו. איזו הרגשה לא נעימה יש למשה רבינו כשהוא יודע שהוא מדבר, אבל אף אחד לא מקשיב לו? את התשובה לשאלה הזו אני רוצה לענות דרך הסיפור השבועי שלנו. יצא לדרך. כמובן, אני מקדים מראש שעשיתי שינויים בסיפור שלא נזהה במי מדובר. מראש אני גם מקדים שאני הולך להתייחס בסיפור לתופעה מאוד מאוד נפוצה בתקשורת בין בני זוג ובין אנשים בכלל. תופעה שגורמת להרבה תסכולים וקצרים, ואני חושב שאם נהיה מודעים למה שאני הולך לספר כעת, נוכל לנהל את עצמנו בצורה הרבה יותר מושכלת ולחסוך הרבה כאבים וחוסר הבנות. לפני מספר שבועות נכנסו אליי זוג לקליניקה. נחמה פתחה ראשונה ודיברה, וכך היא מספרת. במשך מספר דקות רצופות היא מדברת ולא מפסיקה לדבר, והיא מתארת לי כמה שקשה לה וקשה לה וקשה לה. ואז כשהיא סיימה לדבר, פניתי לזבולון בעלה ושאלתי, מה אתה מרגיש עם הדברים שאשתך אומרת? הרי היא מספרת שקשה לה, והיא גם מדברת על כך שקשה לה בהקשר לדברים שקורה מולך. אז מה אתה מרגיש עם כל זה? ואז הוא ענה לי במילים הללו, אני לא רואה שום טעם לענות. הרי בלאו הכי לא תקשיב למה שאני אומר. אז מה יש לי לדבר? מה זאת אומרת שהיא לא תקשיב, הקשיתי? תראה, הוא אומר לי, אף פעם נחמה לא מקשיבה לי ברצינות. היא לא מקשיבה למה שאני חושב, היא לא רואה את מה שאני מרגיש, ולא באמת מעניין אותה מה עובר עליי. היא עסוקה רק בעצמה. היא עסוקה בטענות שלה, בתסכולים שלה, בכעסים שיש לה עליי. ואז, עם השנים למדתי שאני פשוט צריך לשתוק. אני מנהל את עצמי לבד ומשתדל כמה שפחות לצפות מנחמה. זבולון אפילו לא נאנח. הוא היה נראה מנותק לגמרי מהמצב של הזוגיות שלו. במילים אחרות, אפס ציפיות. הסתכלתי על זבולון בעיניים ולא ויתרתי לו. אני רוצה להבין יותר לעומק. מה גורם לך לא לבטא את עצמך? מה זה נקרא שאשתך לא מקשיבה ברצינות? תראה, הוא אומר לי, לא מקשיבה ברצינות זה אומר שנחמה עסוקה בעצמה. זה לא משנה מה אני אסביר, זה לא משנה מה אני אתרץ, היא פשוט אטומה ומתעקשת על עמדתה. את זה אני מבין, עניתי לו בסבלנות, ועדיין אני לא מבין איך כל זה משפיע עליך עד כדי כך שאתה החלטת לשתוק. מה השאלה בכלל? זה אף בזבולון. אני מסביר את עצמי כדי שנחמה תקבל את דבריי. ואם היא לא מקבלת את דבריי, אז מה הטעם שיש לי להסביר את עצמי? מאזינים יקרים, בדיוק למילים הללו חיכיתי. אתה שומע, זבולון, מה שאתה אומר? אתה בעצם אומר שכל הסיבה לכך שאתה מסביר את עצמך, זה מתוך מטרה בעצם לייצר שינוי אצל נחמה. שהיא תבין, שהיא תקבל, שהיא תתרכך, שהיא לא תיחס. ברור, הגיב לי זבולון בחוסר סבלנות. מה אתה רוצה? ברור. האם לדעתך, שאלתי את זבולון, יכולה להיות סיבה נוספת שתניע אותך להסביר את עצמך? למרות שהיא לא מבינה אותך? מה עוד יכול להניע אותי חוץ מזה שאשתי כועסת ואני רוצה להרגיע את הכעס שלה? האם, שאלתי אותו, האם אתה רוצה להיות כזה מין כפתור שלוחצים עליו והוא פועל בתגובתיות בדיוק בהתאם ללחץ שמופעל? האם כל זה מה שקובע בעולם שלך? האם זה הקובע, האם אתה מופעל או לא מופעל? זבולון שתק למשך כמה רגעים, הוא ניסה להבין מה אני אומר לו, ואז הוא המשיך להקשות עליי. אבל מה זאת אומרת? אני הרי מסביר. והרי אשתי לא מקבלת. אז מה הטעם למה שאני אומר? מה הטעם באמת? החזרתי לו את השאלה. זבולון חשב, הוא גם הביט בי, ואני החלטתי שאני לא ממהר להגיב. רציתי לתת לו את ההזדמנות לייצר מתוכו מחשבה חדשה. ואז, לאחר מחשבה, זבולון אומר לי, אולי להסביר את עצמי כדי להביא את עצמי. כל כך שמחתי שזה בא ממנו המשפט הזה. כלומר, אולי יש כאן את המקום שאני רוצה להביא את עצמי באופן מצוים ובצורה שמדויקת עבורי, גם בלי קשר לאיך שהאחרים מגיבים מולי. גם בלי קשר למה הם חושבים, מה הם מגיבים. ואם נרצה להעמיק ולהסביר את המשפט הזה, אני יכול דווקא בכאן ועכשיו להמחיש את זה לכם המאזינים בצורה הכי פשוטה. אני מדבר כעת פה בשידור. אין לי שמץ של מושג מה אתם חושבים על מה שאני מדבר, מה אתם מגיבים, איך אתם מרגישים עם הדיבורים שלי. אבל אני יודע דבר אחד, אני משתדל להיות ממוקד באריה, להיות ממוקד בעצמי, באת מי אני מביא כאן בשידור. וזה בדיוק הרעיון ששמחתי שזבולון הצליח להגיע ולהבין שיש גם את המשמעות והמקום שזבולון מביא את עצמו מול נחמה ללא קשר למה נחמה עושה או לא עושה. כלומר, זה אני וזה הכל שפה אני מביא לפניכם. זה בדיוק המקום של המובחנות, המקום של להבין ולאפשר לעצמי להיות פחות מנוהל על ידי האחרים, להיות יותר מנהל ופחות מנוהל, לבחור לנהל בבגרות את המגרש שלי מתוך מקום של שיקול דעת והתנהלות מושכלת, אבל בלי לטעות את הבחירה שלי בתגובות של הזולת. האם הוא יגיב? מה הוא יגיב? כל זה כבר קשור למגרש שלו. לשם אני לא נכנס. ככל שנצליח לדייק את עצמנו בגבול הדק הזה שבין המגרשים, כך נוכל להיות יותר יציבים. כך נוכל להיות יותר בוגרים. וכשבן הזוג יראה את הדבר הזה, שאנחנו פחות ופחות ניתנים לתמרון, אז גם הוא ילמד לשלוט בתגובות ובבחירות שלו בצורה יותר אמיתית ופחות מניפולטיבית. ושוב, אני לא עושה את הדברים כדי לגרום לו את הדבר הזה. זה כבר קשור לעולם שלו. אבל רמת המובחנות היא שווה. כמה שאני פחות מנסה לנהל את הבן זוג שלי, באותה מידה בדיוק, הבן זוג פחות מנסה לנהל אותי. כלומר, אם ניקח אותי ואתכם המאזינים, אותו דבר. כמה שאני יותר ינסה לנהל אתכם המאזינים, ככה בעולם שלי ובחוויה שלי, גם אתם המאזינים תוכלו יותר לנהל אותי. אבל ככל שאני אסכים עם עצמי להיות יותר ויותר מונח במגרש שלי, ופחות לנהל אתכם, ופחות ליצור פרובוקציות, מניפולציות וכדומה, אז גם אתם המאזינים, זה פחות ינהל אותי. אותו דבר בדיוק. וכך זה כל קשר בין בני אדם. וכאן אני רוצה לחזור לשאלה שפתחתי בתחילת הסיפור. שאלתי אתכם, איזה הרגשה הייתה למשה רבינו שמראש הוא יודע שפרו לא ישמע בקולו? אתה תדבר את כל אשר עצבך, אני אקשה את לב פרו ולא ישמע עליכם פרו. ושאלתי, איזה הרגשה לא נעימה זה שפרו יודע שהוא מדבר ולא ישמעו בקולו? או שאלתי אתכם, מה קורה אם אני מדבר לכם המאזינים ואני יודע שאף אחד לא מקשיב לי? אבל עכשיו, אחרי מה שדיברנו כעת, אנחנו מבינים שהמקום המדויק הוא, זה מקום שאני מצליח להביא את עצמי במקום מובחן, ללא קשר וללא תלות, או כמה שפחות תלות, באיך זה שמולי מגיב, מתייחס או מתנהל מולי. וזה בדיוק הייתה העוצמה של משה רבינו. אני בא לפרו, אני עושה את התפקיד שלי, אני מביא את עצמי, וזה בכלל לא משנה מה פרו ומה זה שעושה מולי יגיב, יעשה או לא יעשה. מאזינים יקרים, אני רוצה כאן לתת לנו את ההזדמנות. בואו ננסה להבין איפה המקומות שאנחנו מנוהלים על ידי השני? איפה המקומות שאנחנו מתומרנים על ידי השני? איפה המקומות שאנחנו מתמרנים? שוב, לא ממקום של ביקורת חלילה, אלא ממקום שאנחנו רוצים יותר ויותר להתפתח, להגיע יותר ויותר למקום של מובחנות, שהדבר הזה מביא לנו יותר ויותר רוגע, שלווה ומנוחת הנפש. אז בואו אני מזמין אתכם המאזינים, בואו תעלו לשידור על כל אתגר שיש לנו, אם זה אתגרים בעבודה, בחינוך הילדים, ובכל נושא שהוא, בואו תתקשרו, הנה מספרי הטלפון לכם לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393, אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אם אתם רוצים סתם לשתף על מה שסיפרתי כאן ודיברתי, גם בלי אתגרים, לבוא לשתף מה אתם חושבים על מה שדיברתי, מה אתם מרגישים עם מה שדיברתי, אז כמובן אני גם כן מזמין אתכם. וכאן, לפני שאנחנו יוצאים אליכם, אני רוצה לסיים ולומר משהו. דיברנו היום בעצם על דרך חדשה שניתן לצאת לשם. דרך שאנחנו יותר מגלים בה את עצמנו, את הכוחות והיכולות שלנו, שהיא בעצם פחות ופחות תלות באחרים. אז בואו נשמע יחד את השיר שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא ותחבר אותנו למקום חדש. בבקשה.
שומר אני את כל שבילי תלאות הדרך שתמיד עברת, ואין מילים בפי לתאר אהבתי אליך, בן יקר אוצרו של אבא. על כיסי יושב ומחשב כל צעדיך, גם אם רב הנסתר על הנגלה, שם אהבתנו ובאחלי אבוא ואראל. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש. שיהיה הדרך ורוצה אתה בהם לחכם שם, ובכל מאודי מכוון אליך אבא, גם מתוך הערפל של העולם, וברגעי הירידות שם יתקבו דרכנו, נחזק ידיי שלח לי הסולם. גשם עתירתנו ואבוא אליך יחד עם כולם. שרק יבוא אותו היום, שרק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש. שרק יבוא שתעלה אותה תפילה שתעלה ותחבר אותנו אל מקום חדש. רק יבוא, בכל הרחובות תלבשו חג, שתעלה אותה תפילה שתעלה ותרומם אותנו אל מקום חדש.
כן, כן, אחרי שיר כל כך נפלא, אנחנו ככה רוצים להתחבר אליכם המאזינים. בואו, אני מזכיר שוב את מספרי הטלפון, 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי או לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים פה עם מאזינים, היו פה כמה מאזינים שניסו להתקשר, ואיכשהו זה התפקשש. אז בואו תתקשרו שוב, בסדר? ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזינה. כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
כן, בבקשה.
אתם אמרתם דבר קצת עמוק, אני מנסה להבין את זה. רציתי לשאול על משהו בעבודה. יש את הצרכים שלי בעבודה, שלא תמיד עולים בקנה אחד עם הרצונות והדרישות של הבוס. לדוגמה, אני נאלצת להיעדר מהעבודה, עכשיו מותר לי מבחינה חוקית להיעדר. ומה שקורה שאני מודיעה להיעדרות, למעשה בסוף מצליחים לגרום לי להגיע. האם זה קשור למה שאמרתם, מה צורה נכונה להתנהל, לא, כי בעצם מותר לי להגיד שאני לא מגיעה, מה קורה פה שהם מצליחים לגרום לי, בעצם ללחוץ עליי ולגרום לי לעשות משהו שאני לא רוצה.
כן, כן, כן. אז בעצם את אומרת, אני קודם כל מודה לך על השאלה הזו, כי זאת שאלה שמאוד נוכל דרך השאלה הזו לחדד את מה שדיברתי היום. אז בואי אני רוצה קודם כל לסכם את השאלה. את אומרת שאת, יוצא לך לפעמים שאת נאלצת להיעדר מהעבודה, את מודיעה על זה, מותר לך גם מבחינה חוקית להיעדר, ובסופו של דבר, בסוף מצליחים לך לגרום להגיע, נכון?
כן.
עד כאן הסיטואציה. ואז מה בעצם את שואלת אותי?
מה אני שואלת? אני מנסה להבין אם מה שאמרתם זה משהו שיכול לעזור לי. אם אני יכולה פחות להיות משלטת מהתגובות שלהם או מהלחצים שמפעילים עליי.
אז קודם כל אני אגיד לך משהו. עצם זה שקישרת בין הדברים, עצם זה שקישרת בין הסיטואציה הזו לבין הסיפור שסיפרתי היום, זה כבר מלמד, זה כבר המון. אני אסביר לך למה. כי בעצם מה שקורה לך, אנחנו תכף ננסה להבין את זה יותר לעומק, אבל מה שבעצם קורה לך זה שבסופו של דבר מצליחים, את מצליחה, זאת אומרת, קורה לך שאת מתנהלת על ידי אחרים למרות שאת לא רוצה. נכון?
כן.
עכשיו, יש מקומות, תנסי רגע אחד לשאול את עצמך, האם יש מקומות שגם קורה הפוך? כמובן, אני לא שואל את זה ממקום ביקורתי חלילה, ממש לא. האם יש מקומות שאת מוצאת את עצמך מצליחה לנהל אחרים? זאת אומרת, נניח את רוצה משהו מאוד שיקרה מול מישהו מסוים, זה יכול להיות ילדים שלך, זה יכול להיות הבן זוג שלך, זה יכול להיות בכל מיני מגרשים בחיים, והאם יכול לקרוא מציאות שכשאת רוצה משהו זה יקרה, נניח השני לא רוצה, אבל בסוף זה קורה כי את... את מבינה את מה שאני מנסה לשאול?
אני מבינה מה שאתה מנסה לשאול. במבט ראשוני, אני לא רואה את זה. אולי קשה לי להבחין במקום שאני מבקשת משהו ונענים לי, איך יודעים, האם זה דבר קלאסי שאתה מבקש ונענים?
לא, אבל אני רוצה שתחפשי מקום, לא מקום סטנדרטי, אלא מקום כמו בסיטואציה בעבודה, שאת בעצם כפופה למישהו, נניח לבוס, וזה משהו יותר ככה מלחיץ, האם יש מקומות שאת מוצאת בחיים שלך, מקומות שמישהו כפוף אלייך, שזה יכול להיות נניח ילד שלך, או אין לי מושג בדיוק מה את עושה בחיים ומה המסגרות שלך, אבל מקום שלא סתם חברה או משהו סטנדרטי, את מבינה?
כן, למרות
שאני
מתקשה למצוא.
אוקיי, בסדר, אז בוא נשאיר את זה רגע אחד בצד. אבל זה כן משהו מאוד מדויק שזהית, שבעצם את אומרת, אני יודעת שאני לא רוצה, אבל בסופו של דבר, בסוף, הצד השני, אותו בוס, אותו מעסיק, אם הבנתי נכון, זה הבוס, נכון? האחראי, מצליח לנהל אותך. זהו, אז קודם כל זה מאוד מדויק, זה מאוד מדויק לסיפור שסיפרנו, שבעצם במילים אחרות, ככל ש... שיהיה לך יותר את המקום שלך, דיברנו על המובחנות, את המקום של יותר ויותר, אני יכול לקרוא לזה גם העמוד שדרה, אבל יותר המקום הפנימי שלך, החזק, האיתני, פחות יוכלו לנהל אותך. עכשיו, פה אני רוצה להסביר משהו דק ומאוד חשוב. זה שהרי זה שהם מצליחים בסוף ללחוץ עלייך, זה מלמד שזה לא סתם קורה. בואי תספרי לי את, למה בסוף זה קורה באמת? הרי את לא רוצה. למה בסוף זה קורה? כלומר, איזה פחדים יש שם, איזה לחצים יש שם שבסוף את כן מצליחה שזה בסוף מצליח לנהל אותך?
אני מנסה לחשוב, כי הם לא יכולים לפטר אותי, זה לא יספרו אותי בגלל זה.
אז יפה, אז למה בכל זאת את בסוף נכנעת? מה הפחד שיש שם? כלומר, אני קורא לזה פחד, זה לא חייב להיות פחד מפחיד, אבל מה בכל זאת קורה שם שבסוף זה, זה, זה מצליח איך אומרים, את עושה משהו שבסוף את לא רוצה?
אני מנסה להתבונן. מה יכול להיות? שהם
יחסו? אני רוצה לשאול אותך משהו מהכאן ועכשיו. שאלתי אותך שאלה, ואז תוך כדי את אומרת לי, אני מנסה להתבונן, כאילו, האם יש לך כעת מולי איזשהו לחץ מסוים? זאת אומרת, האם בכאן ועכשיו, כאן בשידור, את מרגישה איזשהו לחץ שאת חייבת לענות?
יכול להיות.
כי זה אותו דבר. כלומר, זה אותו רעיון כמו הרי לכאורה יכולת להגיד לי, לא, אין לי מה לענות לך, אני לא יודע תשובה. בשיא הרוגע והשלווה. לא. את מבינה מה אני אתכוון?
כן.
מה קורה לך בכאן ועכשיו ברגע זה מולי, כשאני שואל את השאלה ואני מצפה לתשובה?
אז כן, אני כן מרגישה חובה לענות לך.
בדיוק. זאת אומרת, במילים אחרות, באיזשהו מקום אפשר לקרוא לזה, שכביכול אני מצליח לנהל אותך כעת. השאלה היא למה? בוא ננסה כעת להתבונן בזה. את מצליחה כעת להבין מה קורה לך כעת ברגע זה, או שקשה לך? הלו?
כן, כן, סליחה, אני איתך. אני מנסה להבין.
כן, אבל שנייה, אבל שנייה. אבל שנייה, אבל בכן, כן, עוד פעם שמעתי את הלחץ. אני צודק. כאילו, גם בכן, כן, עכשיו, זה היה כזה מלחיץ כזה. כן, כן, כאילו, זה גם היה כזה מלחיץ. נכון?
סליחה, לא. כן, יכול להיות. אני באמת, אני מנסה כל הזמן לחשוב לעצמי, מה הנקודה פה? למה אני מרגישה את החובה?
אני רוצה לתת לך איזשהו מסר.
מה? לעשות כאילו את המאזינים,
מה נעשה פה? מה זה? מה זה? שתחזרי על המשפט האחרון שוב, כי לא שמעתי?
האם זה לרצות אותך, את המאזינים, את שיתנהל פה, שלא יהיה...
אוקיי, יכול להיות כל מיני סיבות, אבל מה שברור זה דבר אחד. מה שברור זה שזה שאני מצליח לנהל אותך, או זה שבעבודה מצליחים לנהל אותך, זה ברור שיש לך פה פחדים. זה ברור שיש לך איזשהו, נגיד, אם זה לרצות או כל דבר, לא משנה מה שלא יהיה, יש לך שם איזשהם פחדים. אני לא מחפש, אין עניין שתלחמי בזה. אבל תביני דבר אחד, זה עצמו שאת מודעת לזה, ואת מסכימה לזה, זה גם להביא את העני שלך. הרי מה דיברנו היום בסיפור? בסוף דיברנו זה לבוא ולהביא את העני שלנו כמה שיותר בצורה איתנית. עכשיו, גם אם את מבינה שבעבודה מצליחים ללחוץ אותך, או שאני מצליח כביכול ללחוץ אותך פה ושתעני תשובות, אבל בסוף את לא צריכה להילחם שזה לא יקרה, כי בעצם יש לך פה פחדים, יש לך סיבות למה זה קורה. אבל עצם זה שאת מבינה את זה ואת מסכימה לזה, את כבר נמצאת במקום יותר איתני. את מבינה את העומק של מה שאני אומר? זה לא חייב להיות, אני אוסיף עוד משפט רגע, זה לא חייב להיות שאת תפסיקי עם זה עכשיו. אפילו אם את ממשיכה עם זה, אבל את יודעת שזה קיים, ואת מסכימה לדבר הזה, כי את אומרת, כן, כי יש לי פחדים מה לעשות, ואני מבינה את זה, ואני מסכימה לזה, כבר את נמצאת במקום יותר איתני. את מבינה אותי?
אני חושבת שאני מבינה, אני מודעת לזה כבר תקופה ארוכה, ולכן התקשרתי, כי הייתי רוצה לשאול אותך, אם יש לך עצה לתת לי, אולי לא, אני רק שואלת, אם יש לך עצה לתת לי.
בסדר, מה הקוסמות? אני רוצה לשאול אותך שאלה, בזמן שאת חושבת תשובה לשאלה, אנחנו נצא פה למקבץ פרסומות קצרצר, ואז מיד אחרי הפרסומות אתה תעני לי תשובה, בסדר?
בסדר.
אז השאלה שאני רוצה שתחשבי זה, מה הקוסמות שאת רוצה שיקרה לך כעת מולי? זאת אומרת, איזה קוסמות את רוצה ממני, בסדר? בחיים שלך.
אני
אוקיי, אז אנחנו יוצאים לפרסומות וממש תכף חוזרים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, את איתנו?
כן.
בואי תספרי לי, לפני שאת עונה לי תשובה, מה הייתה ההרגשה באותו זמן של הפרסומות? הרי היית יותר רגועה ממקודם, כי היה פרסומות, אז היה יותר ככה רוגע. אז מה חשבת? איזה מחשבות? מה עבר לך ככה בראש?
חשבתי לעצמי, קודם כל, אתה שאלת אותי מה הפרסומות.
מה שאלתי עוד פעם? מה שאלתי?
שאלת אותי איזה קוסמות אני רוצה שתהיה.
נכון, מה הקוסמות?
אז אני קודם כל חשבתי שהקוסמות שהייתי רוצה זה שתביא אותי למצב שפעם הבאה כשאני אהיה בטלפון עם הבוס, אז אני לא רוצה להתעניין בתגובה שלו, בעצבים שלו, או ברמת קול, או בחוסר אונים שהוא מנסה להציג בפניי, כאילו אם אני לא אבוא וכן הלאה, ואני פשוט לא כל כך ישנה לי, ואני אשאר... לדאוג למה שאני כרגע צריכה. ועוד מחשבה שהייתי, אם אתה גם שואל מה חשבתי, זה האם באמת זה קריטי לזהות את הפחד המדויק שיש לי כדי להצליח להתקדם עם זה. כי כרגע לא זיהיתי במדויק מה הפחד שגורם לי להיכנע בסופו של דבר.
תחזרי על המשפט האחרון שוב בבקשה.
מה אמרתי? אמרתי ששאלתי אם זה קריטי שאני אזהה בדיוק מה הפחד שגורם לי להיכנע. או שאפשר גם, כי כרגע לא זיהיתי בדיוק אותו. שאלה אם כדי להתקדם, אני צריכה יותר לדייק את זה בעצמי, או שאפשר...
הבנתי. אז קודם כל שני דברים. קודם כל אני, לא, כי למה לא שמעתי את המשפט האחרון שאמרת? שימי לב דבר מעניין. את בהתחלה אמרת מה הקוסמות, ואז אמרת, בדבר השני אמרת, אם אתה שואל מה חשבתי, אז אני אגיד לך, כזה. ואז שאלתי את עצמי, מה קורה לך כעת? למה, מה זה מספר המשפט הזה? אם אתה שואל כעת, אם אתה שואל מה חשבתי, אז אני אגיד לך. כלומר, מאיפה זה מגיע? האם את, כלומר, האם את כעת רוצה לרצות אותי, או בואי תגידי לי את מאיפה זה מגיע, המשפט הזה.
לא יודע בדיוק איפה זה מגיע, אבל זה לא תשובה הרי לשאלה ששאלת קודם. ובעצם אני מסבירה למה אני אומרת את זה, אפילו שאולי זה לא בדיוק קשור, אולי זה לא בדיוק התשובה. אז אני אומרת לך, אתה שאלת, אז אחרי...
אוקיי, אוקיי. עכשיו, בסדר, אני שם את זה קצת בצד, כי אני לא מספיק זה, אבל כי אני לא מספיק את מבין איך, זאת אומרת, לא מספיק תופס פה משהו, אבל בוא נתייחס רגע לשאלה הראשונה, למשפט הראשון. הקוסמות שאת רוצה, זה שבפעם הבאה, שלא תתענייני בתגובות, בעצבים, בחוסר אונים של הבוס, זה הקוסמות שאת רוצה. אז קודם כל, מהמילים שאמרת, כבר הבנו המון המון המון. זאת אומרת, שבעצם מה שמנהל אותך, זה כשאת רואה את העצבים של הבוס, כשאת רואה את הכעס של הבוס, אז כבר למדנו מה מנהל אותך שם. ופה, תראה, אנחנו כבר נצטרך כבר כמעט תכף לסיים, אבל אני אתן לך קצת שיעורי בית. דבר ראשון, אני אתן לך שיעורי בית, זה לחשוב, למה באמת את רוצה שזה לא ינהל אותך? הרי אם יש פה עצבים וכעס וכולי, אז אני מאוד מבין למה זה מנהל אותך, זה מפחיד אותך. אז בטח שזה ינהל אותך. אז למה את רוצה שזה לא ינהל אותך? מה הסיבה הרגשית שאת רוצה שזה לא ינהל אותך? הלו? אוי, נפל מהקו. טוב, אז עד שתחזירו אותה, אני אגיד לכם מה השיעורי בית שאני נותן לה, ובקצרה. אם היא תחזור, אז אנחנו נמשיך, אבל בוא נראה. אז ככה, הדבר הראשון זה שאני ארצה שהיא להבין באמת מה הסיבה שהיא כל כך רוצה. הנה, את על הקו?
כן, כן.
יופי.
לא שמעתי, שתי דקות לא שמעתי מה אמרת.
כן, מה הייתה ההרגשה באותם שתי דקות שנפלת מהקו?
מה הייתה ההרגשה?
כן.
לא יודעת,
רק ניסי לטפל
בזה מבחינה
טכנית. אוקיי, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו תראי, אז מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, שקודם כל, שאלה ראשונה אני רוצה שתשאלי את עצמך, גם אם לא תעני לי עכשיו, אבל אני קצת משאיר אותך עם שיעורי בית, שאלה ראשונה זה, א', למה באמת את רוצה את הקוסמות הזו? כלומר, כי למה זה כל כך מפריע לך שהבוס, שאת מנוהלת על ידי הבוס? למה זה כל כך מפריע לך שאת מנוהלת מהתגובות שלו? מה ההרגשה שם? מה הפחד? כלומר, אוקיי, אז אני מנוהלת, נכון, הוא מתעצבן, אז אני מנוהלת. למה זה כל כך קשה? את מבינה את השאלה?
אני מבינה, אבל אני חושבת שזה פשוט אני משלמת מחיר טכני.
אוקיי, אוקיי, בסדר. והדבר השני, גם זה עצמו שאמרת את כל הדברים של עצבים וכל הדברים, זה כבר מלמד אותנו איזה דברים מכניסים אותך לחוסר אונים. במילים אחרות, מה שמכניס אותך לחוסר אונים זה כשאת רואה מישהו כועס ועצבני. ואז, בפרט כשזה בוס שלך גם, כשמתחבר לשני דברים יחד. ואז פה הייתי ממשיך איתך תהליך, ואני כבר אתן לך שיעורי בית ולא נוכל להמשיך יותר, כאילו עכשיו לפחות לא, זה שיעורי בית להבין מה קורה לך בעצם מול אנשים שכועסים עלייך, מה קרה לך בילדות מול אנשים שכעסו עלייך, בפרט כשהם אנשים שיש להם סוג של בוס עלייך, כן? מה כל כך מפחיד שם? יש פה הרבה רעיונות לאיפה אפשר להתקדם. בסדר, הבנת אותי ככה בגדול?
כן, כן.
יופי. אז אני ככה ממש מודה לך שעלית לשידור, ובהזדמנות אם תרצי, אז ככה אנחנו נוכל להמשיך אם תרצי, תוכלי לעלות שוב פעם לשידור ונמשיך, בסדר?
תודה.
אנחנו אומרים מיד שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו? אוקיי. אז עד שיעלו פה את המאזין הבא, מקבץ פרסומות קצרצר, ומיד לאחר כך, מיד לאחר מכן נעלה מאזינים נוספים.
עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הבא. הלו?
שלום, ערב טוב, לילה טוב, שלום הרב.
כן, שלום וברכה, לילה טוב. מה שמך?
שמי יעקב.
כן, יעקב.
קודם כל, תודה רבה על התוכנית, על השידור היפה, ושמצאים הרבה כלים והרבה טיפים. ממש תודה רבה.
תודה רבה, אני שמח לשמוע. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין. שאלתי אותך איך שמך, אמרת לי יעקב, נכון? יעקב. ואז אני אמרתי, כן, יעקב. שמת לב לזה?
שמתי לב. כאילו, כשאמרת, אני שמתי לב
מה הרגשת כשאמרתי יעקב ולא יעקב?
את האמת שזה כאילו נפוץ, כאילו, יש כאלה שקוראים לי יעקב ויש קוראים לי יעקב, כאילו...
מה אתה הרגשת כשאני אמרתי יעקב?
יעקב זה נותן הרגשה של כאילו כמו, נקרא לזה, חבר קרוב.
ויעקב?
יעקב זה כאילו רשמי, אתה עומד בסופר, סליחה, בתור המרפאה, ואומרים יעקב, כאילו, הבא בתור כביכול.
יפה, עכשיו כשאתה, סליחה, אני תכף יבוא לשאלה שלך, אבל שנייה, אני רוצה...
לא, זה מעניין, זה מעניין מה אתה אומר.
אז תשים לב, כשאתה אומר לחברים שלך, אומרים לך, נגיד, איך קוראים לך, מה אתה אומר להם, איך קוראים לך, מה אתה אומר... לא, לא, נגיד למשל, נגיד חבר מדבר איתך בטלפון, והוא אומר לך, מי זה, אז מה אתה אומר לו, הוא חבר טוב שלך, מה תגיד לו, יעקב או יעקב?
יעקב.
Yeah. עכשיו לי אמרת יעקב כי אצלך בעולם הרגש יעקב זה לחבר קרוב ויעקב זה למישהו משהו יותר רשמי כזה ופה הרגשת מולי משהו יותר רשמי אז אמרת יעקב נכון?
נכון מאוד
ואז...
בצדק שזה יותר רשמי כי אני אדבר פה עם בן אדם בניסיון אז בעצם אני בא לשמוע את עצותיו אז...
מצוין תודה תודה רבה ואז מה הרגשת? כשאני קראתי לך כחבר ולא בצורה רשמית.
באותו רגע לא אחסתי את זה, אבל אחרי שהרב אמר, שאל אותי את זה, אז אני, זה כביכול יורד לי מתת מודע שכן, זה כאילו
כן. מגיע
לי בצורה של...
אתם מבינים? אני אומר את זה גם לך וכל המאזינים, תראו... תראו מה זה, תראו מה המשמעות של רגשות, ומה המשמעות של כל פיפס, יעקב או יעקב. זה הרי לא נורמלי, בסדר? כן, מה השאלה שלך, בבקשה.
השאלה שלי היא כזאת, אני ברוך השם...
אני רוצה, רגע, אני אסביר עוד משפט אחד. הדבר הזה גם יכל לייצר לך, או, נגיד פה זה לא עשה הרבה, אבל באופן רעיוני זה יכל לייצר לך או ריחוק או קרבה, מה הכוונה? זה יכל גם לייצר לך קרבה, כי כאילו אני קורא לך יעקב כמו חבר, אבל מצד שני היה לך קול פנימי כזה שאומר, לא, כי ככה קוראים ברחוב, כי הרבה קוראים, אז זה לא אומר שהוא חבר. אז לא. מצד שני, זה גם יכל ליצור לך ריחוק, כי אתה מנסה, תיאורטית, אתה מנסה לשמור מרחק ממני, ואני מתקרב אליך יותר ממה שאתה מצפה, אז זה גם יכול ליצור ריחוק, אתה מבין? וכל זה משמעותי מאוד, כשמטופל מגיע למטפל, צריך המון המון רגישות. אני הרבה פעמים יוצא לי שאני שואל אנשים שבאים אליי לקליניקה, איך אתה רוצה שאני אקרא לך? כלומר, מה מרגיש לך נכון? כי אם אני אקרא לו בשם של יעקב ולא יעקב, הוא עלול גם להתרחק. כמה הדברים האלה דקים וכמה הם מרתקים ומעניינים. עכשיו בוא ניגש לשאלה שלך, כן.
השאלה שלי כזאת, אולי שמעתי פעם מצחיק, אבל אני מאמין שהרב כן יצא לו לשמוע את הדברים האלה. אני נישואים שניים. אני אומנם צעיר, אבל
נישואים שניים. אז קודם כל יש משהו משותף בינינו.
כן, זה לא ידעתי.
כן, גם אני נישואים שניים, כן. דרך אגב, מי שרוצה לקרוא, אז בשבת האחרונה הייתה כתבה בעיתון כתיפה של יתד נאמן על נושא של זוגות של נישואים שניים, שלצערנו צריכים להוציא ילדים מהבית וסיפורים לא פשוטים, והם ראיינו אותי שם כתבה שלמה מאוד מעניינת, אז אתם מוזמנים לקרוא. זה בעיתון כתיפה של השבוע האחרון. כן, אני איתך.
השאלה שלי היא כזאת, אני כרגע נשוי, ברוך השם, באושר 8 חודשים. נשויים שניים. וכאילו, טיפה מוזר לי העסק הזה. כי כאילו, בנשויים הראשונים, בוא נגיד, בהתחלה יש את התחושה הכיפית של ההתחלה, ואז מגיע השלב של טיפה, אתה יודע, אי-הבנות, ונפעמים זה יכול להגיע לוויכוחים וכיחוכים, כאיך שהוא קוראים לזה. ופה, כביכול, פתאום, בנשויים שניים, כל אחד מנסה לברוח מהמקומות האלה. הוא מנסה לברוח מהם, שזה לא יגיע למקומות, שגם אם בטעות צרקתי איזה מילה, אני רואה שאשתי מנסה לא להתייחס ולהעביר את זה בצורה יפה, כאילו, כביכול, להעביר את המסר שזה לא היה ככה. וכביכול, כאילו, כל אחד מנסה. ואני קשאתי לעצמי שכל אחד חווה חוויה מהניסויים הראשונים שלו, שהוא בעצם מנסה לברוח מהמקומות האלה. השאלה שלי היא כזאת, אם זה באמת כל אחד מביא בעצם את המשמעות של זה, או שזה סוג של טראומה שרוצים לברוח מהמריבות האלה, ולא משנה מה שיהיה, אני לא נכנס למריבה. או שזה יכול להתפוצץ באיזשהו שלב, וכאילו, במקום שכל זוג צעיר מתחיל את הוויכוחים שלהם הראשונים אחרי חצי שנה, אז פה זה יכול להגיע אחרי שנה וחצי. אם צריך לעשות איזה פתאום סטופ, שיחה מסוימת, לדבר על זה, כאילו...
כן, כן. אז בוא נסכם רגע את השאלה שלך. אתה שואל, אתה אומר, אתם בנישואים שניים, ואתה אומר שקורה ביניכם מדי פעם ויכוחים, זה הנקודה, מה קורה שם ביניכם? תסביר לי שוב.
לא, זה לא מגיע לוויכוח, זה הנקודה. יש איזה משהו, זה מובן שקורה לפעמים, אתה יודע, נגיד דוגמה, אני דוגמה עשיתי משהו שדוגמה, יצאתי מהבית לפעיל ערבית ולא הודעתי לה, היא כזה חצי שנה.
כן.
ואז אני חוזר, וזה נגיד, בוא נגיד, בשעה מאוחרת. אני גר באזור קהילה, יש מעניינים על שמסע בלילה. שחזרתי, כאילו, כזה, למה לא אמרת לי?
היא אומרת לך, למה לא אמרת לי, כן.
אז כביכול, אני מנסה לברוח, וישר כאילו להגיד לה, את צודקת, או הפוך, שהיא עשתה משהו, אז אישה אומרת, את צודקת.
כן.
כביכול, כאן הכל נראה מושלם, וזה, השאלה שלי היא כזאת, היא, אם... זה כל אחד מנסה לברוח, בגלל שבניסויים הראשונים הוא חווה חוויות של מריבה או של דברים, שלכן גם הגיעו הגירושים, לכן הוא מנסה לברוח מהמריבות, וכביכול זה יכול שזה משחק, או שזה באמת אמיתי.
אתה אומר בעצם שאתה מרגיש שכל אחד מנסה לברוח, הוא אומר לשני, אתה צודק, את צודקת, כל אחד אומר לשני את זה ככה מהר מדי, ולא נכנסים לוויכוחים, וזה נראה שהכל מושלם, ואתה שואל, האם זה בגלל שכל אחד מנסה לברוח, ואולי אתה גם מוסיף ומסביר, שאולי זה קשור לנישואים הראשונים, זאת אומרת, בגלל שהיינו בעוד נישואים, לכן אולי זה יותר קורה. זה מה שאתה שואל אותי בעצם.
כביכול כל אחד מבין, כאילו בוא נגיד ככה, שאני יצאתי מנישואים שניים, אני באתי, בוא נגיד שהפגישות שלי היו אחרת, ההרגשה, איך אני הולך להקים את הבית שלי, אני כבר יודע מה אני רוצה. אז כביכול הייתי גם יותר מה לבחור, וגם מבחינה שאתה יודע שמשהו שלמה צריך להקריב, כי אתה עברת חוויה שלא כל אחד עובר.
כן, כן, כן. עכשיו בוא תגיד לי משהו, איך להגיד, יעקב או יעקב?
איך שהרב מרגיש אותי.
אוקיי, אז בוא תגיד לי משהו, יעקב. למה זה מפריע לך המצב שכיום? אוקיי, היא אומרת לך, אתה צודק, אתה אומר לה, היא צודקת, הכל נראה מושלם. למה זה מפריע לך? איפה הבעיה?
הבעיה כזאת היא ש... היכולת שאני סתם פנוראית, כאילו, טיפה חושש, וזה באמת לא קיים, כי אני רוצה, איך אומרים, להגיע למצב של השלמות, שאין שלמות, כן, אבל כמה שיותר קדימה. הנקודה היא כזאת, האם צריך לקחת, לפתוח את זה בכלל שיחה ולהגיד?
כאילו אתה רוצה להרגיש שלמות שהקשר שלכם הוא כמו שצריך, זאת הכוונה?
כן, האם אני צריך לבוא לגשת אליה ולפתוח את השיחה על זה?
רגע, רגע, שנייה, הבנתי. אתה רוצה להרגיש שלמות שהקשר שלכם הוא כמו שצריך. הרצון שלך ליצור שלמות זה גם בעוד דברים בחיים או רק בנושא הזה?
את האמת שבכל דבר שאני מתעסק בו, אז אני מנסה שיהיה את הצורה הכי מושלמת.
אז בכל דבר, בכל דבר אני מחפש שיהיה בצורה מושלמת. ואז השאלה הבאה שאני שואל, זה למה שאלת אותי את זה דווקא על הנושא הזה? יכולת להתקשר לשאול אותי את זה על המון דברים. למה שאלת את זה דווקא על התחום הזה של, של, של הזוגיות שלכם, ולא על דברים אחרים?
כי מבחינתי, שלום בית, זוגיות, זה הדבר שהכי חשוב בחיים. כאילו, אין משהו יותר חשוב מזה.
ואז בעצם בנושא הזה אני הכי רוצה, הכי אני צריך, ומרגיש צורך שיהיה מושלם.
כן.
כי אם זה לא מושלם, מה אני מרגיש? מה ההרגשה כשזה לא מושלם?
אני אגיד לך משהו, שאני בניסים הראשונים לא הייתי מושלם בשלום בית. אז ממילא גם דברים אחרים לא היו מושלמים. כשנגיד הייתי בעבודה נגיד, אז ממילא העבודה שלי לא הייתה מושלמת, כי הראש שלי הייתה טעות בדברים אחרים. שום דבר לא...
ומה הפחד שלך כעת, אם הזוגיות שלך לא תהיה כעת מושלמת? מה הפחד?
לאבד את זה.
לאבד את זה. ולכן, אתה מתקשר אליי דווקא על הנושא של זוגיות, כי פה אתה פוחד לאבד את זה. מה אתה מרגיש כעת כשאנחנו מבינים את זה?
מבחינת מה?
זאת אומרת, אתה מבין את הנושא? הנושא הוא בעצם שאתה, יש לך פחד לאבד את הזוגיות, ואתה מרגיש שזה קשור לזה שאולי אני לא מספיק מושלם בנושא הזה של הזוגיות, ואני פוחד לאבד את זה.
לא רק זה, זה לא שאני לא מרגיש מושלם, אני ברוך השם, אני נותן את כל כולי במה שאפשר ו...
בטח שאתה נותן את כל כולך, כי אתה רוצה להרגיש, כי אתה רוצה להרגיש מושלם, אז ודאי שאתה תנסה לתת את כל כולך.
וגם מבחינה שהיא נותנת, אז גם נותן לך חשק לתת גם ביותר מהרגיל.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו הגענו כאן, הגענו פה לנקודה מאוד מעניינת אצלך, ויש פה עוד כל כך הרבה לאיפה להמשיך וגם להגיע מזה להמון הבנה ותובנות, משהו שהמאזינים פה יכולים הרבה להירתם מזה. מה אתה אומר על רעיון שנמשיך שבוע הבא? זה מתאים?
להמשיך שבוע הבא? בסדר, אם זה הזמן קצר.
כן, כי אנחנו כבר ממש לקראת סיום, ומצד שני זה כל כך מרתק, ונוכל גם אתה תוכל הרבה להירתם מזה, וגם המאזינים. אז אני שואל אם אתה רוצה. אם אתה רוצה, אני מוכן לדאוג לזה גם.
אני אשמח.
יופי, אז יש פה את הטלפון שלך, אני אבקש פה מהמפיקים, בעזרת השם שבוע הבא, הם חוזרים אליך, ואנחנו ממשיכים את השיחה הזו. בסדר?
אפשר עוד משהו קטן?
כן.
הערה, בעזרת השם שלא יהיו גירושים בעם ישראל, רק הנקודה שיש לצערנו, ובגלל שהתגרשתי, אז מלא חבר'ה צעירים נחשפתי למלא גירושים, ופשוט הם מאבדים את זה, וחושבים ש... כאילו יותר לפתוח את הנושא הזה, כי זה נשמע מבחיר, רוצים לברוח מזה, אבל יש מציאות שיש יותר גירושים היום. לפתוח את הנושא הזה של... גם אם זה קרה, אפשר להמשיך את החיים.
בוא נדבר גם על... אני מרגיש שזה גם קשור למה שדיברנו מקודם, על הפחד מלאבד הזוגיות. בוא נדבר על כל זה בשיחה, אני לא אברח לשום מקום. אנחנו נדבר על הכל בשיחה שלנו שבוע הבא, בסדר?
בסדר גמור.
אוקיי, אז אני קודם כל מודה לך שעלית לשידור. אני גם מתנצל פה בפני המאזינים ששלחו פה שאלות באתר ולא הספקנו, אבל הכל פה רשום לפניי ואני אשתדל בהמשך להתייחס לדברים. מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. שוב, אני מצטערת למי שלא הספקנו, ואני מודה לכם המאזינים היקרים שהייתם איתי. תודה רבה לצוות ההפקה. באמת הנפלאים כאן, אין אליכם בעולם, יצחק חן, פנחס בינדר. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב אם ירצה השם, שבוע הבא, יום שני 11 בלילה, ועד אז, לילה טוב, לילה שקט, רק בשורות טובות, והמשך ההזנה עריבה.
שנה בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.